טוב, שלום וברכה. אנחנו בסדרת השיעורים על אומנות החיים, ודיברנו בשני השיעורים הראשונים על האומנות, והיום אנחנו נדבר על ספרות, אם ירצה השם. ומה שאמרנו באומנות, אם אתם זוכרים, שעיקר העניין זה לא מה שמצויר, אלא מה שעומד מאחורי מה שמצויר. זה בעצם הייתה מהפכה באומנות שקרתה לפני 150 שנה בערך, של הופעת האקספרסיוניזם ואימפרסיוניזם וקוביזם ופוטריזם. יש הרבה דברים שהם חיפשו כפתרון לבעיית האומנות, שכולם ראו שיש משהו חיצוני שאתה מראה וזהו, ולא מה שמסתתר מאחורי מה שאתה מראה. כמו שאומר הרב קוק אצלנו במקור מספר אחת, אומר ככה: ישנם אנשים שמתייחסים חיזיונותיהם על פי היחס הפנימי שבהם, והם על פי רוב החוקרים ובעלי מוסר והמידות הטובות, מרי דחושבנה. ויש שמתייחסים ביותר לערכים החיצוני, לערכם החיצוני של הדברים, של מראות, מה שמראות עיניהם, מה שאתה רואה בעיניים. כרוב המצערים ורודפי היופי החיצוני. יש אנשים שהם קולטים הפנימיות, ויש אנשים שקולטים חיצוניות. אז כל האומנות הייתה כזאת שהיא קולטת רק חיצוניות. בעמים בכלל מובדל עם ישראל לחדור בכל עניין ומחזה אל הפנימיותו, לא למה שאתה רואה. לעומתם יוון ובכלל בני יפת הרודפים אחר התואר החיצוני והיופי המבריק. תשים לב לביטוי הזה, היופי המבריק, אנחנו עוד נחזור עליו היום בהמשך, אבל יש יופי המבריק, היפה, הגדול הזה, ויש פנימיות. כן? וזה מה שאנחנו ראינו באומנות בשני השיעורים הראשונים. וכמו שזה קיים בעולם של הציור ופיסול, וזה מצא ביטוי שלו בצורה מתוקנת ונכונה ואמיתית במעשה משכן שבמדבר, שבצלאל כידוע ידע לברוא, אם אפשר להגיד, אולי נגיד ליצור את המשכן על ידי צירופי אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, כמו שאומרים חז"ל במסכת ברכות, שהוא לא עשה את זה בידיים שלו, המשכן, אלא הוא צירף אותיות. זאת אומרת, כאילו המשכן זה היה התגשמות, התמצית של הפנימיות שמתגלה בפועל בעולם החיצוני, בחומר. זה היה הרעיון של משכן. בחומר להגשים, להביא, לבטא את פנימיות הדבר, כמו שאמרנו, שמשכן אשר אני מראה אותך, שהמהותו של משה מסתתרת במשכן הזה. מהות של כל העולם כולו, שב-39 המלאכות אנחנו היום, שנבראו שמיים וארץ, על פיהם נברא משכן, שזה אותיות כמו שאמרנו קודם על הצירופי אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, אז בצלאל עושה את המשכן. זאת אומרת, משכן זה כאילו, זה ביטוי מוחשי של הרעיון הזה שאתה מבטא את הפנימיות. אותו דבר קורה גם בספרות. כמו שהרב אומר פה, ספרות זה דבר שאתה יכול לתאר דברים חיצוניים, שככה הייתה ספרות כל הזמן עד לפני סך הכל 500 שנה. כל ספרות העולמית, ממצרים העתיקה, ששם הם מדברים על צורת העבודה וקציר חיטה, ויש הרבה שם תיאורים של ניצחונות של מלך, ופרעה שם בכל מיני מלחמות, ודרך זה זה עובר ליוון העתיקה, שגם ביוון, כמו שהרב אומר פה, זה מה שמאפיין את בני יפת ויוון, זה הרעיון של להציג דברים חיצוניים. אז ככה כל ספרות יוון היה מבוסס על זה. כמו שאנחנו יודעים, מההתחלה, הסופרים הראשונים ביוון, כמו שזה היה אסקילוס או אירופידס או סופוקלס, שכל עניינם זה היה בעצם לצייר או לתאר, לכתוב על משהו שאתה קולט. מה שכתוב, זה מה ש, כמו שזה נכתב, ככה זה נשמע. מה שכתוב, זאת הכוונה. אין משהו נסתר שעומד מאחורי זה. אפילו אדרבה, כשמדברים שם על עולמות עליונים, הם שמים מסיכות, כמו שהיה ביוון העתיקה בתיאטרון, אצל מחזות של אסקילוס, או גם הומרוס כמובן, איליאדה ואודיסאיה, שהוא מתאר מלחמות בין טרויה ליוון, או כמו שאודיסאיה, המסע הדילוגים שלה והנסיעות של אודיסאוס. על מה הומרוס מספר? על מה שיש, מלחמה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה, והוא שם כמעט תפס אותו, והוא ברח מהציקלופ, ועוד כל מיני שם מקרים, דברים שאתה מספר, מה שהיה. ואם זה היה אסקילוס שהוא מתאר את אלים שם, על פרומטאוס, הוא כותב שם, גם אם זה אלים, עולמות כביכול עליונים, אבל זה אנשים כאלה, זאת אומרת, הכל, יש להם הכל מאוד מאוד אנושי. פרומטאוס גונב את האש מהאלים, נותן את זה בני אדם, ולכן הם קובלים אותו לצלע ענק, והנשר בא וכל הזמן אוכל לו את הכבד, והכבד מתחדש עוד פעם, וכל פעם נשר בא וככה מענה את פרומטאוס לכל החיים. זה הסיפור. זאת אומרת, סיפור הוא משהו מה שהוא כותב זה מה שישנו. והרב אומר שצריך לכתוב משהו שלא ניתן לבטא במילים. משהו שאתה לא יכול לתאר את זה. גם בהמשך, בהתפתחות, למשל, שאירופידס כותב את זה על מידיה, שהיא שם מקנה בבעלה, ביזון, ואז היא רוצה לנקום בו, והיא הורגת את הילדים שלו. וכל הסיפור הזה, זה סיפור דרמה. זאת אומרת, אתה מתאר כל מיני דברים זוועתיים, אבל זה מה שיש. אין משהו שעומד מעבר למה שאתה כותב. מלך אדיפוס, אנטיגונה, כל היצירות הגדולות, היווניות, גם אריסטופנס, שהוא כותב קומדיות על זה, הכל זה מאוד מאוד גלוי, הכל ברור, הכל חד משמעי, אין משהו שזה רומז לך על משהו, משהו שהוא פנימי, סודי, נסתר. וככה זה התחיל בספרות העתיקה, כמו כל דבר ביוון, כן? פסל, אז הוא פסל, הוא לא משהו אחר, בא לרמוז לך על משהו אחר, כמו פרסקות על הקירות, אותו דבר, אין משהו אחר, זה. וככה זה מתגלגל דרך ימי הביניים, שכמעט שם אין ספרות חוץ ממרלטי, מרקוליס ופרסות, ומין ג'אנרים כאלה שהם בעצם לא ספרותיים כמעט. עד שזה מגיע לתקופת הרנסנס, וגם הרנסנס ההתחלתי, הוא כולו גלוי. הכל על השולחן, הכל ברור. לעומת זה, כותב הרב, תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר הרב, איך כן צריך להיות? כל הסופרים כולם, כן, כל הספרים כולם, בין בקודש, בין בחול, וכל הידיעות, אני לא רואה טוב, סליחה, כן. כל הספרים כולם, בין בקודש בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מחוצה לו, אינם כי אם עוזרים לעורר את רוחו פנימי, להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו. הרב אומר, המטרה היא לעורר גנוז, לעורר משהו שהוא סודי, פנימי, לא ידוע, לא גלוי, לא זה שאתה עכשיו, אפילו, דנטה אליגיירי, שהוא מייסד את כל הספרות של, של תקופת הרנסנס, שהוא כותב שם קומדיה האלוהית, שהוא מתאר שם גן עדן, גיהנום, ומקום המעבר בין גן עדן וגיהנום, ורגיליוס לוקח אותו שם ומעביר לו, כל זה רק מה שאתה... הוא מדמיין לעצמו את שבעת מדורי הגיהנום, הוא מתאר את המדרגות גבוהות בגן עדן, אבל זה הכל מה שכותב, מה שהוא רואה, הוא כותב. אין פה משהו גנוז, אין משהו שהוא מגלה, חושף, פנימי. וככה, התחלה של כל תקופת הרנסנס, בין שזה מדובר על פרנצ'סקו פטרארקה בסונטות שלו, בין שזה מדובר על פרנסואה רבלה, שהוא בצרפת עושה שם, כותב מחזה, כאילו ספר, גרגנטיואה ופנטגרואל, ששם מתאר את החיים קרנבליים של כולם, משתוללים, חוגגים, בלי גבולות, פורץ כל הגבולות. הכל זה סך הכל חיים, חיים, משוגעים, לא נורמליים. פסטיבלים כאלה, אבל זה חיים. אין משהו שהוא פנימי, סודי. או ג'ובאני בקאצ'ו, שהוא כותב את זה בדקמרון שלו. הכל על המקום, הכל על השולחן, גלוי. ופתאום חלה מהפכה. בעולם העתיק, לפני 500 שנה, בסין, ואחר כך זה מתגלגל ליפן, פתאום מופיע עיקרון שהוא בא ואומר, עיקר בספרות זה משהו שהוא סודי, משהו שהוא פנימי. לא מה שאתה כותב, אלא מה שמסתתר מאחורי מה שאתה כותב. מייסד הגישה הזאת, קוראים לו פוג'יוארה, שהוא... קורא לגישה הזאת בחיים, קורא לה יוגן. מה זה בא להגיד? שכל מה שאתה מצייר, כותב, מספר, מפסל, מנגן, משחק, כל זה צריך לגלות משהו פנימי. לא מה שאתה מראה, לא מה שאתה עכשיו רוצה להביע לפנינו. זה קשה מאוד להסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת, היכולת, זה צריך להיות יכולת אסתטית, דקה, מיוחדת כזאת, של בן אדם, שהוא יקלוט את הדבר הזה שהוא מסתתר מאחורי הכל. צריך להיות לא רק שהצייר הוא יודע לצייר מה שלא מצויר, מה שלא ניתן לצייר, כן? כמו שראינו את זה אצל קנדינסקין בציור המופשט שלו. לא רק שצייר יודע לצייר בצורה כזאת, אלא גם אתה הצופה או אתה הקורא צריך להיות מסוגל ליצור יחד עם הצייר, יחד עם הסופר, עם המשורר, את השירה הזאת על ידי זה שזה ישתקף בנפשך, ואתה תמשיך את הפן הגנוז למציאות. אני יודע שזה קצת קשה להסביר את זה, אז אני אראה לכם כמה דוגמאות שאתם תבינו מה הכוונה של היוגן הזה, שיו, תרגום של מילה יו זה הערפל, והגן ביפנית זה עומק. זאת אומרת, מה שאתה צריך להראות לנו, אומר פוג'יוארה, זה העומק המעורפל של המציאות. כמה שזה מזכיר דברי הרב, נכון? שצריך להראות משהו שהוא גנוז, משהו שהוא פנימי, מסתתר. כן, יכול להיות, אבל כאן בכל אופן העיקר זה לנסות לפעול יחד עם המשורר ליצירה של הדבר. אתם, אולי אני אתן לכם כמה דוגמאות ואתם תבינו מה אני מתכוון. היה לפני 350 שנה ביפן משורר שהוא יצר בתוך היוגן, הוא יצר ז'אנר כזה או סוגה כזאת בתוך כתיבה יפנית שקראו לו מיציו בסיו מאוסקה, והוא יצר ז'אנר שנקרא הייקות, הייקו. ההייקו זה סוג כתיבה שהוא בנוי, אין שם חרוזים, זה שיר כזה של שלוש שורות, רק שלוש שורות. אין שם חרוזים, הכל בנוי על הקצב מסוים של כתיבה, אז בשורה הראשונה צריך להיות שם חמש עברות, טה 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 טה, בשורה השנייה שבע עברות, טה 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 טה, ובשנייה עוד פעם חמש עברות. אחר כך זה התפתח, נהיה גם עוד ז'אנר חדש, כאילו הם הוסיפו עוד שתי שורות בשבע העברות, שזה נקרא טנקות, אבל כעיקרון היסוד היה שלוש שורות. עכשיו, זה כמעט בלתי אפשרי לתרגם הייקות שישמור על... יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה, ששומרים על החמש, שבע, חמש עברות. כן, חמש, שבע, חמש עברות. אבל... אני בעצמי תרגמתי כמה הייקות כאלה, שאני לא, כאילו, זה כל כך קשה למצוא את הדיוק הזה, ואת ה, את הגבול הדק הזה, שהוא, ש, לא, זה, הם מתורגמים כולם לאנגלית. שקשה מאוד לדייק פה שזה יהיה חמש, שבע, חמש, אבל העיקר פה משמעות. אז אני רוצה להראות לכם כמה מהם, שתבינו את על מה אני מדבר כשאני אומר משהו שלא מה שאתה כותב, את זה אתה קולט, אלא משהו אחר, כן? אז אתן לכם דוגמה. אבל לפני ההייקה הזאת, אני אגיד לכם קצת פרה-היסטוריה. ביפן, לפני 350 שנה, לא היו להם זכוכיות בחלונות. זכוכית היה מאוד יקר. אז מה שהם עשו, ועד היום יש, באופן מסורתי הם עושים את זה, הם שמים שם נייר אורז. ולנייר אורז יש, קודם כל, אור עובר דרכו, אמנם עמום וכל זה, אבל אור עובר, אבל דבר נוסף זה שהוא גם מונע את הקור. קור לא עובר בקלות, כן, כאילו לא היה שם. אז הם, אז היו שמים במקום זכוכית נייר אורז. עכשיו, השיר... שאבא כותב לבן שלו שנפטר. אז הוא כותב לו ככה. אתה כבר לא עושה חורים בחלון האורז, אך כל כך קר בבית. זהו. זאת הטנק, זאת ההייקה. עכשיו, מה כתוב שם? סך הכל שום דבר, נכון? אתה כבר לא עושה חורים וזהו. מה הוא רוצה להגיד? שום דבר, כאילו, נכון? אבל אם אנחנו נלמד להקשיב דק, אז אתם תראו שבסיפור הזה, זאת אומרת, בשלוש שורות הללו, יש סיפור שלם שעומד מאחוריו. מי זה אתה כבר לא עושה חורים בנייר אורז? זה הילד הזה. ומה הבעיה אומר לו כשהוא עושה חורים בתוך החלון? יהיה קר בבית, נכון? אז הוא אומר, אתה כבר לא עושה חורים בחלון האורז, אבל כל כך קר בבית, בלעדיך, כן? דרך אגב, בלי קשר לצד האסתטי, אני זוכר את זה הרבה בחינוך ילדים. אתה כל כך יכול להיות... כל כך מרוכז על כל הדיוקים, וילד לא עשה ככה ולהראות שפה הוא לא בסדר ושם הוא לא בסדר, ולהיות לא מרוצה ממשהו ורוטן על משהו וגוער בהם על משהו, כל פעם אתה כל... שאתה שוכח לפעמים העיקר. אז ביני ובין אשתי יש לפעמים, אנחנו אומרים אחד לשני, כשאנחנו יותר מדי נכנסים לתוך העולם של ההערות לילדים, אז אנחנו אומרים אחד לשני, זה סך הכל נייר אורז. בוא לא נשכח שיש כאן משהו עיקר. אז זאת הכוונה. הייקה, היא לא מספרת לך על, על חלון ועל חורים ועל אורז, אלא זה משהו אחר. רק זה, רק מביעים את זה בדברים, בדברים כאילו אחרים. אני מבין שיש כמה שאלות, אז עוד מעט אנחנו ניתן לזה זמן, אבל קודם אני רוצה להראות לכם עוד כמה הייקות כאלה ש, שאתם תתרשמו על מה פחות או יותר מדובר. בקערת הנדבה שלי אבני ברד. זהו. ברד. ברד. מה אתם מבינים בזה? יש מישהו שהבין מה, מה, מה הוא רוצה להגיד? בקערת הנדבה שלי אבני ברד. נכון, כן. אתם ראיתם את התמונה הזאת, מה שהוא עכשיו תיאר? הרי זה לא כתוב. לא כתוב שהוא עומד מתחת לגשם הזולה וקר לו והוא רועד ושום דבר לא נכנס לו שם והוא רעב. כל זה לא כתוב שהוא רעב. לא כתוב שחברה מנוכרת שלא נתנו לו, שהוא עכשיו, ושהוא לא ברח, למרות שיורד ברד, הוא עומד ועדיין מחכה שאולי מישהו בכל אופן ירחם עליו והביא לו משהו כזה, נכון? כל זה לא כתוב. כתוב רק בקערת הנדבה שלי, אבני ברד. וזהו. ועיקר מה שכתוב פה, מה שלא כתוב, אז אומר על זה רב קוק, על זה, כך אתה צריך לכתוב. לא, לא דווקא זה, אנחנו נראה שיש הבדל גדול בין מה שהם כותבים, מה שתורה אומרת ומה שהרב אומר, אבל העיקרון, יש כאן משהו שבא ללמד אותנו. יש כאן ניצוץ שצריך להעלות אותו מתוך הקליפות של העבודה זרה וכל זה, שאנחנו נדע להשתמש בניצוץ הזה גם לקודש. ולכן אומר כאן הרב, בוא נקרא את זה עוד פעם מה שהוא אמר, תשימו לב לרעיון, מקור 2. כל הספרים כולם, בין בקודש, בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מחוץ לו, אינם כי אם עוזרים לעורר את רוחו הפנימי, להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו, במעמקיו של אדם. יש בך עומק. וגם כתבי קודש הם נועדו כדי שאתה תלמד להוציא את זה מעצמך, את הדברים הפנימיים, הגנוזים בך. על זה אומר הרב קוק שזה תפקידה של ספרות. לא יופי, יופי מבריק מצועצע, לא משהו חיצוני, לא משהו שאתה אוי מתרשם ומה שאתה רואה אתה כותב. למרות שזה כמו דנטה אליגיירי שכותב שם הדברים עצומים, בוני עולמות שם, אבל כל זה, זה מה שכתוב, ולא יותר מזה. ואילו בהייקות, העיקר זה סאבטקסט, זה משהו שלא כתוב. עוד הייקה מאוד עמוקה, פילוסופית. תראו מה הוא אומר פה. אתה באמת רוצה שהמחסום יוסר מעיניך? זה אי אפשר לקלוט את זה באמירה אחת, כן? זה צריך להבין את זה כמה פעמים. אז עוד פעם, תקשיבו טוב. אתה באמת רוצה, זו שורה ראשונה, כן? אתה באמת רוצה שהמחסום יוסר מעיניך? אתם זוכרים מה שהרש"י אומר על, על אתון של בלעם, שהוא הראתה את מלאך, והרש"י אומר שם, אם בני אדם היו רואים מה שבעלי חיים רואים, הם היו כולם משתגעים, היו רואים שם כאלה דברים, זה משהו שהיה, נכון? אז פה הוא קולט את הדבר הזה, ואומר, אתה באמת רוצה שהמחסום יוסר מעיניך? וטנק, והייקה האחרון, אחרונה, שאני אגיד לכם, ובזה אנחנו נעצור עכשיו. אז הייקה היא כזאת. הענפות חולפות על פני ירח מדומיה לדומיה. לא יודע אם אתם רואים את זה מספיק טוב, אבל גם לפני הירח, שם על הרקע יש ענפות בחושך, כן? אז הוא אומר כאן, זה השיר של, שזה הרעיון, כן? הענפות חולפות על פני ירח מדומיה לדומיה. איך תסביר את זה? איך תנסח את זה? איך תתאר את זה? זה הכוח של משהו שהוא גנוז, משהו מסתתר, משהו שאתה קולט בפנים, מבפנים. ואנחנו בעזרת השם נראה בשיעור הבא איך אפשר, איך זה הרעיון הזה הלך והתפתח בכל מיני גוונים שונים בתרבות המזרח. נעצור כאן.